לשתות את חצי הכוס הריקה. כתבתו של מורן שריר. הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. הדייגים בנמל יפו מגיעים בבוקר מעומק הים אחרי הפלגה לילית. פורקים מגלגלים מקפלים בדממה. אם הם נראים טרודים, זה מפני שהם חזרו עם רשתות ריקות. אין להם פנאי לחשוב על הבחירות, הראש שלהם בים. כמה מטרים מהם על הטיילת הולכים אנשים עם הראש באדמה. אפילו הפסימים ביותר נראים המומים מתוצאות הבחירות. מאז הלילה הגדול של נתניהו ובני בריתו, ובוקר ההנגובר המחלי שלמחרת, גוש השינוי עבר מהכחשה, המעטפות הכפולות יעבירו את מרץ, לכעס, מרב, מה עשית? בימים האחרונים חלקנו כבר הגיע לשלב ההתמקחות. מתחילים לחשוב אולי שווה להכניס את גנץ לממשלה כדי להציל את המצב. נותנים לבן גביר צ'אנס להתמתן לפני שממשיכים עם התוכניות לעקור לברלין. התוצאות כל כך חד משמעיות שמתבקש לחפש סיבה לאופטימיות. לא צריך הרבה, אפילו שתי טיפות מים בכוס הריקה, זה לא קל. בחלקים מסוימים במדינה הדכדוך עדיין שולט ברחוב. אנשים עוד אוספים את עצמם. החרדה מטפסת גבוה ויש מחסור לאומי בקלונקס. קשה למצוא זווית אופטימית כשהמהלומה כל כך קשה, ונדמה שהמדינה נסחפת באופן חד סטרי למסדרון חשוך ללא מוצא. מחנה השינוי מפחד מדרך ארוכה. מניסיון בימים כאלה הכי טוב ללכת לים. הרגשה טובה כמעט מובטחת. רחש הגלים הרפטטיבי, האוויר שממלא את הריאות, השקט, השלווה, ויותר מכל, הנצחיות של המים. הים נראה אינסופי. הקצף מתפוגג ומופיע שוב, והאופק תמיד נשאר רחוק ומבטיח. מה שלא יקרה, הגלים ימשיכו להישתף לחוף. גאות תתחלף בשפל וחוזר חלילה. בבקרים כבר קריר. הנמל הזה ראה את יפת בן נוח, את פטרוס הקדוש, צלח הדין ונפוליאון. הוא בטח לא מתרגש מאיתמר בן גביר. הגלים שטפו את כולם. לפי האגדה הקדומה, יפו שרדה את המבול. אז מי זה שמחה רוטמן? שייך זנב הוא איש גדול, דור שלישי למשפחת דייגים. זנב ממש לא בפניקה מתוצאות הבחירות ולא מבוהל מסמוטריץ' ובן גביר. פניקה היא פריבילגיה של אלו שעוד יש להם תקווה, זנב מיואש. כבר 8-9 שנים שאני לא הולך לבחירות. למה? כי אני לא רואה מישהו שיהיה טוב, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. כשביבי הלך אמרו יהיה טוב והכל התחיל להתייקר, לא ראינו משהו טוב. הם אמרו שיהיו פחות רציחות ואנחנו רואים בעיניים שזה לא נגמר, אין תוצאות. העלייה של בן גביר וסמוטריץ' לא מפחידה אותך? אני עדיין לא רואה משהו שיכול להדיג אותנו. אנחנו בסך הכל לא אנשי פשיעה או אנשים שמתעסקים בדברים שלא חוקיים. אני חושב שזאת תהיה הבעיה של מי שמתעסק לא חוקי. אם אתה אומר שהם יטפלו באלה שעוברים על החוק, אז אולי זה טוב שהם יהיו בשלטון. מהבחינה הזאת כן. הנה, כל יום שומעים אצלנו על רצח. ביפו לפני 3 ימים רצחו מישהו סתם על כלום. זנה בן 62 ורוב שנותיו בילה בים. כשהיה ילד קטן, עזב את בית הספר לטובת הגלים. מה הוא דג? מרמירים, בורים, כל מיני. כמה שעות ביום אתה בים? תלוי בדייג, לפעמים 8 שעות, לפעמים 10, לפעמים יותר, לפעמים כל הלילה. הלילה תפסת משהו? הלילה לא היו דגים, המצב שלנו לא טוב. אז מה יהיה? נקווה, אתה יודע מה, לפעמים אתה חושב על בן גביר שיהיה רע, אבל יהיה טוב, אף אחד לא יכול לדעת. בוא ננסה לחשוב איך יהיה טוב. יהיה טוב אם הם באמת יטפלו בפשיעה. פעם כשהיינו שומעים על מישהו מת, הוא היה בן 70. היום כל יום שומעים על מישהו צעיר בן 20 ומשהו. הלכנו לבית קברות, יש שם חלקה כל כך גדולה, בין 17, 18, 20, אתה לא מאמין מה הולך שם. היום הצעירים מתים פי 10 מהזקנים. כשמחפשים אופטימיות, מוצאים אותה בכל מיני מקומות מפתיעים, מימין ומשמאל, אצל סיפוכיסטים ומרקסיסטים. בשבוע שבו מפלגת העבודה ומרץ פרפרו משני הצדדים של אחוז החסימה, אברום בורג מצא נקודת מוצא להתחלה חדשה. נדירות הן ההזדמנויות כמו זו של הרגע הזה, הוא כתב במאמר בהארץ השבוע. אפשר וצריך לנצל את קריסת המפלגות הציוניות הישנות כדי להתקדם מהן אל מעבר לאופק המוגבל שקלה אותן. יש עוד הרבה גוונים של אופטימיות. יש את הגישה הגדעון לוית שמברכת על קריאת המסכה מעל פניה של ישראל הגזענית ומחרחרת המלחמה. יש את אלו שמרוצים כי צריך להיות יותר גרוע כדי שיהיה יותר טוב. ויש את אלו שפשוט חושבים שלא יכול להיות יותר גרוע ולכן אין ממה לדאוג. דוב חנין הוא אדם אופטימי כמו שרק קומוניסט יכול להיות. אופטימיסט בלתי נלאה, ובכל זאת, כשהוא מתבקש למצוא נקודות אור באסון הבחירות, הוא מציב תנאי. אל תציג את העמדה האופטימית כעמדה נאיבית ושטחית. מאוד קל ליפול לדבר הזה. או שאתה אומר, יאללה, חרב העולם, או שאתה פשוט מנותק מהמציאות ולא רואה מה קורה כאן. אני משתדל לא להיות בשני המצבים האלה. מסכים? בוא נתחיל בזה שאני חושב שתוצאות הבחירות מייצרות סכנות מאוד גדולות ומאוד אמיתיות. אני לא מזלזל בזה בכלל. אבל אני גם חושב שמצבים קשים מייצרים הזדמנויות. אני מציע לכולנו לראות, חוץ מהתוצאות האלה, גם את הצד של האפשרויות. כגון, בוא נתחיל בדבר הראשון. מבחינה אלקטורלית, מה שקרה כאן זה טקו. היה בערך אותו מספר של מצביעים לשני הצדדים, כפי שמקובל לחלק אותם. זה נימוק לאלה שכבר התחילו להסביר לנו שיש בעיית עומק דמוגרפית של תבוסה בלתי נמנעת. נקודה שנייה זה שבעצם המחנה הממלכתי השמרני, זה שניצב מול נתניהו, התייצב בעצם בלי שום אג'נדה מלהיבה ובלי שום סיפור מלהיב לציבור הישראלי חוץ מנתניהו והסכנות שנתניהו מייצג. הצד של נתניהו בא עם הצעות טובות כמו חינוך חינם מגיל אפס. הצד השני לא אמר כלום. הצד השני ניגש לבחירות בלי תקווה ובלי אופק ובלי שום תשובה לשום שאלה שמטרידה את הציבור, בלי שום אג'נדה, בלי שום חזון, בלי איזשהו סיפור מגייס, בלי איזושהי התלהבות, בלי ברק בעיניים, בלי משהו טוב שהוא רוצה לקדם בישראל. שום דבר שמעורר תקווה. ובכל זאת, למרות זאת, הצליח לקבל בערך חצי מהקולות. הוא צעד כנראה מאוד חזק. הוא ניגש לבחירות בלי כלום ובכל זאת קיבל חצי. זאת תוצאה די מדהימה. אפילו מפתיע. בשאלה של איפה נמצא הציבור, אני לחלוטין לא מסכים לראייה האפוקליפטית והפסימית שיש פה רוב פשיסטי גזעני בלתי ניתן לעצירה. ובכל זאת, יש פה המון בני נוער שמעריצים את איתמר בן גביר. חנין, בוא נפרק את הנתון הזה. זה בהחלט מאוד מצער שההצבעה לבן גביר הייתה סוג של טרנד. שמע, אני גם מסתובב בבתי ספר ונפגש עם תלמידים, בעיקר בנושאי אקלים. אני פוגש תלמידים, כולל כאלה שאומרים לי שהם רוצים להצביע בן גביר. לא כולם כאלה גזענים. התמונה הרבה יותר מורכבת. יש אנשים מבולבלים, קצת חסרי פתרונות. לפעמים כועסים על המערכת, כועסים שיש חוסר ביטחון, כועסים שהפוליטיקאים מבטיחים דבר אחד ומבצעים דבר שני. אני לא מקבל את החלוקה שכל מי שהצביע לנתניהו ובן גביר הם אנשים שאי אפשר לדבר איתם. זה ממש לא נכון. אני פוגש את האנשים האלה. הם לא אנשים עבודים בשום אופן. צריך לנהל איתם דיאלוג אמיתי ולהבין מה החששות ומה הפחדים שלהם. מחנה המרכז שמאל בפירוש התנתק מחלקים לא קטנים מהחברה בארץ. אז יש מקום לאופטימיות? סוג האופטימיות שלי לא של יהיה טוב, אלא שגם בתנאים שאנחנו נמצאים בהם, אני רואה עם מי אפשר לעבוד, על מה אפשר לעבוד ואיך ניתן לעשות את הדברים יותר טוב אחרת בפעם הבאה. זו אופטימיות לא קוסמולוגית, אלא של תוכנית עבודה. בזמן כתיבת הכתבה הזאת יושב איתמר בן גביר עם ראש הממשלה הנבחר נתניהו, פורס בפניו את החזון שלו לתפקיד השר לביטחון פנים. לראשונה אולי יגלה בן גביר איך זה לשבת בצד השני של הזינזנה, כלומר מקדימה. מבהיל? בואו ננשום עמוק ונחשוב על זה. המערכת נוטה ליישר פראי אדם. אריק שרון עשה צרות לכל ראשי הממשלה ששירת תחתיהם, עד שהגיע בעצמו לתפקיד ופתאום ראה דברים שלא ראה קודם. ההיסטוריה הישראלית מצדדת בתיאוריה שההשתתפות בניהול המדינה ממתנת את הקיצונים. לאביגדור ליברמן היה קל לחסל את איסמעיל הנייה ולפוצץ את סכר אסואן כשהיה באופוזיציה. כשהתיישב בלשכת שר הביטחון התגלה לנו פתאום אביגדור המתון והאחראי, כנ"ל נפתלי בנט. העול האדיר של ביטחון ישראל עשוי להטיל מורה אפילו על סמוטריץ'. הוא ימצא מערכת כבדה שלא קל להסיט מהמסלול. השיקולים עשויים להכריע אותו. יכול להיות שעדיף להכניס את הפירומנים האלה לתוך האוהל כדי שלא ישרפו אותו. דבר אחד טוב בטוח יצא מכינון ממשלת ימין קיצונית. לא תהיה לממשלה אופוזיציה מימין. לא יהיה מי שידרבן אותה אל התהום. אם שרי הציונות הדתית יקרבו את הממשלה אל הסף, הם עלולים ליפול יחד איתה. אני חושב שסמוטריץ' יעבוד בשיתוף פעולה עם האוכלוסייה הערבית, לא תהיה לו ברירה. אני חושב שהוא יוצא להוכיח להם שהוא לא כזה גזען כמו שחושבים, אומר נדב אבוקסיס, סטנדאפיסט ודעתן ימני. גם כשהוא היה שר תחבורה, לא ראיתי שהעמיסו הומואים על רכבות למחנות. יהיה בסדר, ואני אגיד לך למה. אני חושב שהוא איש של עשייה, הוא היה שר תחבורה מעולה. ראינו את מרב מיכאלי ומירי רגב במשרד הזה, הוא בא לתת עבודה, לא לראות איך הוא מקבל לייקים ומביא מזגניות. בא בן אדם, עבד. כהומו, אתה לא חושש ממנו? אין פה שום מפלגה שרצה נגד הומואים, ודאי שלא הציונות הדתית. להפך, בן גביר אמר שהוא לא נגד הקהילה, ואם הבן שלו יהיה להט"ב, הוא יחבק אותו. סמוטריץ' לא דיבר מילה. יש לך רק את מפלגת נועם שיש לה נציג אחד, ואולי הוא לא יהיה בקואליציה. השאלה הלהט"בית הפכה לנושא הדגל של מחנה השינוי ומקור הפאניקה הגדול ביותר מהממשלה החדשה. אנשים מדמיינים מדינה שבה אוסרים על מצעדי גאווה ומתקצבים טיפולי המרה. חבר ימני אמר לי בהקשר הזה השבוע, תראה, אמיר אוחנה הולך להיות שר בכיר מאוד, אולי אפילו שר החוץ עם פוטנציאל לרשת את ביבי. כזה דבר עוד לא היה פה. כל הפאניקה הלהט"בית מוגזמת. האמת היא שלא פשוט למצוא סיבות לאופטימיות. העתיד נראה קודר בכל חזית. דיברתי עם לוחם ותיק, כזה שהשתתף בבלימת צבאות ערב במלחמת השחרור והשתתף בחפירת קברים ערב ששת הימים. העיניים שלו עדיין נראות שמחות. הן כבר ראו את האלטלנה עולה באשן, והוא לא חושב שאנחנו קרובים למצב כזה. ובכל זאת, הוא לא הצליח להוציא מילה טובה על המצב. הרבה אנשים לא הסכימו להתראיין לכתבה הזאת, לא מצאו שום סיבה לאופטימיות, או שחששו להתאפס כמי שמסנגרים על הממשלה החדשה. אבי דבוש, איש מרץ, פעיל חברתי ופעיל זכויות אדם, ממש לא מתקשה למצוא מקור לאופטימיות בתוצאות הבחירות. יש המון נקודות אור, הוא אומר. מה למשל? הימין ניצח באמצעות אידיאולוגיה של שמאל כלכלי. גם הקמפיין של שס וגם הליכוד עם חינוך חינם מגיל 0 עד 3 והבטחות סוציאליסטיות אחרות. סמוטריץ' הוריד את הדגלים הכלכליים וגם ההפסד של הימין הכלכלי, אביר קארה ודומיו, זו נקודה לאופטימיות. אז נכון, אני מבואז שהשמאל מזניח את הנושא החברתי-כלכלי ומפסיד במגרש שלו, אבל לפחות שמח שהימין נכנס למגרש הזה. דבוש מספר ששר הרווחה מאיר כהן הבטיח 250 מיליון שקל לביטחון תזונתי. באותו מעמד ממש, משה אבוטבול משס סיפר שהוא סיכם עם נתניהו על מיליארד שקל לאותה מטרה. יש דברים שקל להבטיח מהאופוזיציה. נכון, אנחנו נראה את זה. אז אתה לא נבהל אם ליברמן עוזב את משרד האוצר ודרעי נכנס? לא. תראה, אני מספיק מנוסה בשביל לדעת שיש הבדל בין הבטחות למעשה, אבל כן יש שם פוטנציאל. נקודת האור השנייה נוגעת לכלל החברה האזרחית. זה נכון שלארגוני זכויות אדם צפויים ימים קשים, אבל עצם זה שיהיה תקציב מדינה ונוכל לעבוד באופן פרלמנטרי, יהיו ועדות בכנסת ונוכל לקדם שאילתות ולראות תקציבים שעוברים, זו גם בשורה טובה בסך הכל. מה יהיה עם המפלגה שלך, מרץ? אני מניח שיהיו יוזמות פוליטיות ברמה הטקטית, מה שכן אני מקווה שברמה האסטרטגית, ייווצר כוח פוליטי שקודם כל צומח מהאזורים החברתיים-כלכליים ומהפריפריות, ועל זה בונה קומות מדיניות ונושאים של חופש אזרחי וחופש דת ונושאים אחרים. בעיניי זה איך שהשמאל היה צריך להיבנות מלכתחילה, עכשיו יש לזה יותר התכנות. כשירון לונדון נשאל אם הוא מוצא סיבה לאופטימיות, הוא קודם כל פורץ בצחוק מראים, מבהיל ממש. איצ'ה ממבוש היה אומר, תחסכו את הייאוש, עוד תזדקקו לו. אז אני חוסך את הייאוש, אבל אני בן 82 ו-4 חודשים, אז אני לא יודע מתי אשתמש בו. אני בכלל לא אופטימי, אבל אני אחפש משהו. תראה, איך אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לקבוצות? סוציולוגים, איך הם מחלקים? יש כל מיני חלוקות שאנחנו מחליטים עליהן. אנחנו החלטנו לחלק את החברה הישראלית לערבים ויהודים. זו החלוקה החזקה, כאילו. אחר כך החלטנו שהחלוקה היא חרדים וכל היתר. אחר כך החלטנו שאשכנזים ובני עדות המזרח, פריפריה ותושבי המרכז, עשירים ועניים. אנחנו מחליטים לחלק איך שאנחנו רוצים. מי אמר שהחלוקות שלנו הן הקרדינליות? אולי אנחנו לא מבחינים במשהו ואנחנו צריכים להכין גריד אחר לגמרי? יש לך רעיון לחלוקה אחרת? כן. אני רוצה להחליט שהאינטליגנציה הערבית, שיש בה הרבה יותר אמביציה, רצון ללמוד, כוח, סבל והקרבה מאשר אצל היהודים המפונקים, היא תגיע למעמד בינוני גבוה. במקום לדכא אותם, אנחנו נעודד אותם. העדפה מתקנת, יותר אפשרויות, פחות לחרדים ויותר להם. אנחנו נחליט שזאת תהיה החלוקה, מי יצרני, מי נאור, מי פתוח לעולם. אנחנו מחברים את שתי האוכלוסיות האלו ויוצרים אתוס משותף ליהודים וערבים. האם זה ייתכן? יכול להיות שרוב היהודים יגידו לא, אבל אולי גם רוב הערבים יגידו לא, אבל אולי יש סיכוי. נקים חזית משותפת של הכוחות הדמוקרטיים והיצרניים בחברה. ונניח בצד את הנושא המדיני? בצד המדיני אין לנו יכולת אמיתית או בלבדית להשפיע. אנחנו לא השחקן היחיד. יש את העולם הערבי, יש את הרוסים, סין, כל מיני. אבל יש לנו כוח להשפיע על המדינה פנימה. 20% מהאוכלוסייה בישראל היא ערבית. מה אתה עושה איתה? אתה ממשיך לראות בהם אויבים, או שאתה רואה בהם חלק מהישראליות החדשה? זו החלטה, אולי על זה כדאי להילחם. פונדק ורדה בצומת מסמיע הוא מוסד מוכר לתושבי מישור החוף הדרומי. הסיסמה של המקום היא אוכל טעים מאז 1970, אבל לא מציינים מאיזו שנה המקום פתוח. שני גברים יושבים ואוכלים שקשוקה בפיתה. אחד מהם מרוכז בפיתה כאילו הוא פותר פסיכומטרי. זה שמולו מחזיק את המנה ביד אחת ובשנייה צופה בפאולה ולאון בטלפון. על השולחן גיליון ידיעות אחרונות פתוח על מדור הרכילות. הכותרת הראשית, נהג המונית שהופתע לגלות את נועה קירל במושב האחורי, מדבר. לזה יאיר גולן התכוון כשהוא דיבר על תהליכים מעוררי חלחלה. הבחור גומר לראות פאולה ולאון, מניח את הטלפון על השולחן ואומר, איזה שטויות. השני מנסה לקרוא מה מספר נהג המונית שהסיע את נועה קירל. אני עדיין בהלם. העיתון הפוך, אבל הוא לא טורח לסובב אותו. גומר לקרוא ואומר שטויות. שניהם עובדים באיתום. יש להם עסק בקריית מלאכי, והם עובדים בכל הדרום. הם גדלו בבית מערך ניקי והצביעו לבני גנץ. שמע, אתה לא יודע מה קורה בדרום, אומר זה שאוהב את פאולה ולאון. עבריינים נוהגים כמו משוגעים, פשיעה חקלאית, סדום ועמורה, אפשר להתפוצץ. תראה, אני נגד קיצוניות, לא מעניין אותי הר הבית שיוכלו שם אחד את השני, אבל אם מישהו יבוא לעשות סדר בדרום, אני אברך על זה. לא באלימות, לא בגזענות, חוק, כמו בכל הארץ. בתל אביב לא יודעים מה קורה שם למטה, לא מגיעים לאזור בכלל. אם כבר נוסעים לאילת, אז טסים, מדלגים על הנגב הזה כאילו לא קיים. אי אפשר להמשיך ככה. מישהו צריך לעשות סדר. הדתיים זה מוגזם, אומר החבר שלו. 11 מנדטים לשס, זה לא הולך לשום מקום, הם רק גדלים. המדינה תחנה ככה. נדמה שתוצאות הבחירות קשות במיוחד בשל התחושה הסופנית שלהם. כאילו הוחמצה הזדמנות, הוא כבר לא תגיע עוד אחת. בייחוד כשרואים את הדמוגרפיה. הצעירים בימין הקיצוני, שס ויהדות התורה מתחזקות והמגמה רק תימשך. עם קצב הילודה של החברה החרדית, אין סיכוי מולם. דוקטור יוכי פישר, משנה לראש מכון ון ליר וראשת תחום קדושה, דת וחילון במכון, מציע לקחת את הנתונים האלה בערבון מוגבל, משום שהדמוגרפיה מוגבלת ביכולת שלה לחזות את העתיד. החברה החרדית, היא אומרת, נכון שיש לה אידיאולוגיה של סטטיות, אבל זו חברה מאוד דינמית. זו גם כמובן חברה מאוד צעירה והיא משתנה כל הזמן. נכון שאם אנחנו מסתכלים קדימה ורואים כמה ילדים נולדים וייוולדו, אז אפשר לחשוב שזה גם מה שיהיה בעתיד. אבל סביר להניח שזה לא מה שיהיה. אנחנו לא יודעים מה כן יהיה, אבל זה לא יהיה אותו הדבר. זו חברה שמשתנה כל הזמן. במה היא יכולה להשתנות? אני יכולה להגיד במה היא משתנה עכשיו. יש בה סוגים שונים של תהליכי חילון. תרבות הפנאי והצרכנות הנאו-ליברלית נכנסו לחברה החרדית, והן מאוד משנות אותה. זה לא אומר שהם יהיו יותר חילונים במובן התל אביבי של המילה, אבל זה אומר שהם נהיים הרבה יותר דומים בתכנים שלהם וביומיום שלהם לחברה החילונית. כל העניין של הגשמה עצמית נכנס מאוד חזק אצל הצעירים. אם מסתכלים קדימה, הילדים שלהם כבר יגדלו בבתים אחרים מאלו שהם גדלו בהם. אפשר לאמוד את זה במספרים? מדברים היום על בערך 40% של חרדים שמוגדרים כפתוחים יותר למודרניות. רובם צעירים יותר, משהו ישתנה באיך שהם יגדלו את הילדים שלהם ומה שהם ירצו בעוד 20 שנה. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה איתם, אנחנו כמובן מכירים גם תהליכי חילון של אנשים שיוצאים מהחברה ויוצאים בשאלה. קשה לספור אותם ואי אפשר לבנות עליהם דמוגרפית, אבל צריך להביא את זה בחשבון. בית חולים ליס ליולדות שבאיכילוב הוא מפעל לאופטימיות. על הקירות הצבועים בגוונים מרגיעים תלויים צילומים של תינוקות מלאכיים. אישה קרסטנית בבגד בית חולים הולכת במסדרון הלוך ושוב. היד תומכת בגב התחתון, קשה לה. בעלה יושב על אחת הקורסאות במסדרון ובוהה באייפון. מאמי, את צריכה משהו? הוא שואל כל דקה בלי להרים את העיניים מהמכשיר. לא ברור אם הוא מודע לזה שהחיים שלו עומדים להשתנות ביום יומיים הקרובים. מאמי, להביא לך משהו? היא כבר לא עונה, היא לא צריכה כלום, רק שיסתום את הפה וללדת כבר. באחד החדרים קשורים למיטה בלוני הליום בצורת לב עם הכיתוב נסיך נולד. בעמדת האחיות הצוות מתקבץ סביב טלפון נייד של אחת האחיות כדי לראות סרטון מצחיק. אישה ערבייה מוציאה את התינוק הקטן שלה לסיבוב בתוך קופסת פלסטיק על גלגלים כדי שאחיו הגדול יביט בפלא. אחות עוברת מולה ומחמיאה לה שהיא כבר הולכת ממש בסדר. ממש קלישאה של ישראליות, אלא שקשה להתייחס למקום שבו נולדים חיים כקלישאה. דניאל שטיינר היא אחות מילדת. היא לא אוהבת לדבר על פוליטיקה ונמנעת בדיונים פוליטיים. אני חושבת שזה גורם רק לוויכוחים ובלגן בין אנשים. לדבריה, היא עובדת במקום הכי אופטימי בעולם. היא בת 32 וידעה מאז שהייתה ילדה קטנה שהיא תעזור להביא ילדים לעולם. את יודעת להסביר את המשיכה? אין מקום שמח מזה. השאיפה הייתה לחוות כל זוג מחדש. באמת כל זוג זה עולם אחר. אתה נכנס לחדר מסוים, אתה מקבל עולם ומלואו. מי הזוג, מאיפה הם באו, איך הם הכירו, מי המשפחות שלהם. אתה עובר דלת ליד ומקבל עולם אחר לגמרי. זה התחביב שלי בחיים, ממש להנות מכל העולמות האלה. מדברים על כיתוב בעם, על שבטים שונים, את רואה את כולם באותה סיטואציה? זה ממש ככה, זה נעלם שם. אתה יכול לראות מילדת בצבע אור מסוים מטפלת בזוג בצבע אור אחר, ואם ברחוב היו שופטים אותה לפי זה, אז פה הכל נעלם. יש מטרה אחת של אמא בריאה ותינוק בריא, וכל הדברים נעלמים. את כל הדברים שמתעסקים בהם בחוץ לא תשמע בתוך חדר לידה, זה פשוט לא מעניין אף אחד. ביום בחירות, הפוליטיקה לא מגיעה למחלקה? אפשר לשמוע שיחות על זה, הצוות מאוד מגוון, יש ערבים, יש דתיות, יש חילוניות. ברגע שאתה נכנס לחדר, זה לא מעניין. אתה יודע מה היה בתחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? יש לנו בנות מאוקראינה, יש מילדות רוסיות. אתה מצפה להמון מתח, לדברים לא נעימים, אבל זה לא קיים. אתה רואה ביניהן עזרה שהיא לא רגילה. זה בזכות המקום, זה מקום אחר לגמרי. לדניאל קעקוע על מפרק היד עם הכיתוב להפוך את הקשיים להזדמנות. המשפט שדוב חנין אמר לי. היא מסבירה שהיא אדם אופטימי באופן חריג. קוראים לי פה קרן שמש, כי אני חיה בסרט. אני מסתובבת פה כאילו אנחנו חיים בקשת בענן. אני קצת קיצונית וחושבת שהכל מדהים, אבל זה כנראה המקצוע, כי לפני שנכנסתי לבתי חולים לא הייתי כזאת. יוצא לך לחשוב על זה שתינוקות שאת מילדת יחיו פה עוד 70, 80, 90 שנה? הם יראו את העתיד. ממש ככה. אולי הם ישפיעו על העתיד שלנו. הרבה פעמים אני אומרת לזוגות, לכו תדעו מה התינוק הזה יהיה. לא רק אתם תשפיעו עליו, לכו תדעו כמה הוא ישפיע עלינו. כמה הוא יכול אולי לשנות את העולם. גם בעניין הפוליטי. הוא יכול להיות משהו שישפיע עלינו ביום יום. אני לא יודעת את מי אני מילדת. לשתות את חצי הכוס הריקה. כתבתו של מורן שריר, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.